גיטין דף חוב דלת, אנחנו מתחילים השורה העשירית מלמעלה. האישה עצמה מביאה גיטה. והמשנה סיימה ואמרה, הוא בלבד שהיא צריכה לומר בפניי נחתם, בפניי נחתם. זאת אומרת, יש לה דין של שליחה. אז הגמרא שואלת, אישה, מחימתי גיטה לידה היא גר שלה. ברגע שבעלה נתן לה את הגט כבר בחוץ לארץ, היא מגורשת. אם היא רוצה, היא יכולה לשרוף את הגט ולבוא אלינו ולהגיד, מגורשת אני. היא לא צריכה להביא את זה בפנינו. אז אם כן, מה עיקר השאלה? כיוון שהיא לא שליח, למה היא צריכה לומר בפניי נכתב? בפניי נכתב. אמר רבונה, מדובר במקרה כזה שהוא אומר לה, לא תתגרשי בו, אלא בפני בית דין פלוני. נו, זה גמרא עדיין שואלת, סוף סוף, כמעט יעתם, היא גר שבה. זה סתם היה איזה תנאי שבעלה נתן לגט, ואמר לה, בתנאי שתהיה באותו בית דין. אז בסדר. אבל ברגע שהגיעה לאותו בית דין, ממתי היא גרושה? מאז שהיא קיבלה את הגט. היא לא שליח. אלא אמר אבונה בר מנוח, משמי דרב אחא ברי דרב איכא. דאמר לה, כמעט יתעתם, כאשר תגיעי לבית הדין בארץ ישראל, את נכה הארה. תניחי את הגט על הרצפה. זאת אומרת, תהיה שליח להולכה עד שם. ושקלי. ובזה שתקחי את זה אחר כך מהרצפה, בזה תתגרשי. אז הגמרא שואלת, מה פירוש? יחה, מקרה כזה אבל תליג איתך מעל גבי קרקע, ואמר רובה רובה אומר בסוגיה לכמון, תליג איתך מעל גבי קרקע, לא אמר כלום. למה? כי כתוב, ונתן בידה. זה בכלל לא גט. אלא מה נגיד, אמר לה, הביא שליח להולכה, דמת איתתם. עד שאת מגיעה לבית הדין בארץ ישראל, תשליח להולכה. וכמעט איתתם, כשתגיעי לשם, הביא שליח לקבלה. תתפכי להיות שליח לקבלה של עצמך, תמני את עצמך לשליח לקבלה. וקבלי את גיטך. אז בעצם היא שליח. שואת הגמרא, יש פה בעיה. והלא חזרה שליחות אצל בעל. שליח זה ששולחים אותו מאחד לשני. וכשהוא גומר לבצע את השליחות, הוא יכול לחזור למשלח ולומר לו, אדוני, ביצעתי את השליחות. אבל כאן, שהיא נהייתה שליח של עצמה, ואחר כך, כשהיא גומרה להיות שליח, היא בעצם נהייתה מיד בעל המעשה. אז עוד לפני שיש לה אופציה לחזור, בטלה השליחות. שליחות כזאת זה לא שליחות תקינה. אז הגמרא מתקנת. דאמר לה, הביא שליח להולכה, דמת איתתם. מחימת איתתם? שבי שליח לקבלה. תמני מישהו אחר שהוא יהיה שליח שלך לקבלה, ותתני לו, ובזה תתגרשי. שבעצם לא פסקה השליחות שלה, והיא עדיין ראויה לחזור למשלח. אופה, אז מה יש פה דבר מעניין? אישה מינתה שליח לקבלה, לקבל מיד השליח של בעלה, שהוא השליח להולכה. הניחא למאן דאמר שזה תקין. אישה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה. יש בזה מחלוקת בגמרא לקמן. אלא למאן דאמר, אינה אישה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה. ומיד הגמרא תבר למה? אז מה יקה למימה? כיוון שהיא שליח להולכה, היא לא יכולה למנות מישהו אחר להיות שליח לקבלה. ולמה לא? טעם המי. אז הגמרא אומרת, משום דהי כביזיון דבעל. כאילו, הבעל מאוד מקפיד. אני שלחתי שליח להביא לך את הגט, ואת מה אומרת? אני לא רוצה לפגוש את השליח שלך, אני אשלח את השליח שלי. אז הבעל מתבזה, הוא לא רוצה לגרש אותה. אבל פה זה לא רלוונטי. ואח הבעל לא כפיד. פה זה מה שהבעל אומר לה לעשות. תהי שליח להולכה, ואז תמני שליח לקבלה. אז ודאי שזה תקין. טוב, אני חלמן דאמר שזה אתה משום ביזיון דבעל. אבל יש לממן דאמר אחר. שהוא אומר למאן דאמר משום חצרה הבעל לאחר מכאן. כבר למדנו למעלה. שאם אדם לוקח גט ונותן את זה בחצר של חברו. ואחר כך הלכה אישה וקנתה את החצר מיד אותו אדם, עם הגט, היא לא מגורשת. למה? כי הוא לא נתן לה את הגט. הוא נתן את זה בחצר, זה לא היה שלה. ופה זה דומה. מה הוא אומר? כשהבעל נותן שליח להולכה, זה דומה למקרה שהבעל מניח את הגט בחצר, שכאילו החצר תהיה שלוחה שלו. ואז האישה ממנה שליח לקבלה, זה נראה כאילו האישה הולכת, קונה את החצר, שהחצר תהיה שליח לקבלה שלה. שמה זה באמת פסול בחצר. בשליח זה רק גזירה עתו חצר. למה זה לא באמת אותו דבר? כי החצר זה לא בגלל שליחות, חצר זה בגלל יד. ובשעה שהוא שם בחצר, זה לא היה יד של האישה. אבל בכל אופן, למען דמה משום חצרה באה לאחר מכאן, שלכן גזרו תמיד, שאישה לא יכולה למנות שליח לקבלה, לקבל מיד השליח להולכה, מה היא כלם אימא? אז אנחנו נשנה את הסיפור. נגיד שהבעל אמר לה, הביא שליח להולכה דמתי תתה. עד שתגיעי לבית הדין בארץ ישראל, תהי שליח להולכה. וכימתי תתם, כשתהי שם, שבי שליח להולכה. את הרי השליח, את יכולה למנות עוד שליח להולכה. ואז, וקבלי עד גיתך מיני. וכששליח, ממנה שליח אחר במקומו, הוא צריך לומר, בפני נחתם, בפני נחתם. והיא באה איתה מדה, אמר לה, הביא שליח להולכה, ומתי תתם. וכימתי תתם, הימר, כמי בידינה, בפני נחתם, בפני נחתם. ומה שבידינה שליח. הם ימנו שליח, והשליח הזה לתבוע נהליך. טוב. הדן הלך המביא גט בעזרת השם. פרק שלישי. עכשיו אנחנו עוברים לחדד את הדין שצריכים לכתוב את הגט לשם האישה. אז המשנה פה נותנת כמה מקרים. כל גט שנכתב שלא לשום אישה פסול. כיצד? היה עובר בשוק ושמע כל סופרין. סופרים זה כותבי גיטין, מקרין, איש פלוני מגרשת פלונית ממקום פלוני, ואמר, הופ, זה שמי וזה שם אשתי, רוצה להשתמש עם מניעה, אומרים לו, פסול לגרש בו. זה מקרה אחד, המקרה הבא הוא יותר מחודש, והגמרא תבהיר מה יותר חידוש בכל מקרה, יתר מכן. כתב לגרש את אשתו, ונמלח. הוא החליט, הוא לא רוצה לגרש את אשתו. מצאו בן עירו ואמר לו, שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך, תן לי את הגט. פסול לגרש בו. מקרה שלישי, יתר מכן. היו לו שתי נשים ושמותיהן שוות, כתב לגרש את הגדולה, לא יגרש בו את הקטנה. מקרה רביעי, אותו מחודש, יתר מכן, אמר ללבלב, כתוב לאיזה שרצה הגרש. יש לו שתי נשים עם אותו שם. פסול לגרש בו, למה? אין ברירה, לא אומרים התברר למפרע, שבשעת כתיבה הייתה דעתו על האישה הזאת. אומרת הגמרא, כתב לגרש את אשתו ונמלח. ומה אמרת אחר כך? יתר על כן. מה, ואל הרי שבמאי. הרי ששאמרנו ששמע כל סופרים מקרים. מה היה הסיפור? זה לא היה סיפור שמישהו רצה לגרש את אשתו? אמר רב פופה, הרי שמדברת בסופרים עשויים להתלמד עסקינה. שהם בכלל לא כתבו את זה, בכלל לא לשם גירושים. אלא המורה שלהם היה יושב ומלמד אותם. אומר להם, הנה תכתבו גט. דוגמה, איש פלוני מגרש את פלוני, סתם זרקו שם. אמר רב אשי, דייקנה מלקטני סופרין מקרין. זאת אומרת, הגדולים מקרים לתלמידים איך לכתוב, ולא קטני סופרין קוראים. שמע מילה. טוב, אז מה יתר מכאן? תנא דבי רבי שמואל, לא זה הראשון שנכתב שלא לשום גירושין, אלא סתם עשו אותו כטיוטה כזאת. אלא אף זה שנכתב לשום גירושין פסול. למה? כי הוא לא נכתב לשם האיש הזה. המקרה הבא, וזה לא זה שנכתב שלא לשם גירושין דידי, אלא של חבר שלו. אלא אף זה המקרה השלישי שנכתב לשם גירושין דידי פסול, כיוון שלא ברור בו מי האישה. ולא זה שלא נכתב לשום גירושין, אלא אף זה שנכתב לשום גירושין, גם פסול. מה איתה, מה? למה אתה אומר שפסול? אם היה כתוב בפסוק, ונתן ספר קריטות ביד אהב ואמין אלה מיות, איך כמה? זה לא אביד לשום קריטות. אבל כתב לגרש את אשתו ונמלח דאביד לשום קריטות, האם מקשר? לכן כתב רחמונה וכתב שהבא צריך לכתוב. אבל עדיין, היא כתב רחמונה וכתב, אהב ואמין אלה מיות, איי, זה לא אי הוא כה כתיב לה. אבל יש לו שתי נשים די אי הוא כה כתיב לה. האם מקשר? כתב רחמונה וכתב לה, לשמה לשם האישה. וסייפה לה, אמר לי, מה החידוש במקרה האחרון? אוקו, משמע לא, דהן ברירה, לא אומרים, התברר הדבר, את איזו אישה הוא רצה מתחילה לגרש. כתב לגרש את הגדולה, לא יגרש בו את הקטנה. מדייקת הגמרא, קטנה וגדולה דולו מצי מגרש בי, כי זה לא לשמה. הגדולה מצי מגרש בי. אומר רוב, בוא נדייק מפה חידוש. זאת אומרת, שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת מוציאים שטר חוב על אחרים. שני אנשים ששניהם קוראים יוסף בן שמעון. אחד מהם בא עם שטר חוב ואומר למישהו, הנה יש פה שטר שאתה חייב לי כסף. הוא אומר לו, זה לא אתה, זה נפל מחבר שלך. הוא אומר, כיוון שהשטר אצלי, סימן שאתה חייב לי. נחלקו בזה תנאים לכמון. האם הם יכולים להוציא שטר חוב על אחרים או לא? לכאורה, בוא נוכיח מכאן, שהתנא שלנו סובר, שמוציאים שטר חוב על אחרים. כי הגדולה יכולה להתגרש בזה. אף אחד לא יגיד לה, לא, זה לא עד שהתגרשת. גירשו את הקטנה ונפל לה ואת מצאת את זה. אמר לו אביי, זה לא דיוק, למה? אלא מעתה רישא דקטני, שמי כשמך פסול לגרש בו. משמע, שרק השני לא יכול לגרש בו, שני הוא דולו מצי מגרש בי, כי הוא לא כתב את הגט. הראשון מצי מגרש בי, איך? הרי יש לו חבר עם אותו שם באותו העיר. ולא אמרינן את מה שאמרנו שם במסכת בבא בתרא, ששני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת, לא אחר יכול להוציא עליהם שטר חוב, זה כולנו מסכימים. שאף אחד לא יכול לבוא ליוסף בן שמעון ולהגיד לו, הנה, יש שטר חוב שאתה חייב לי, כי הוא אומר לו, לא, אני חייב, חבר שלי חייב. אז איך פה? הרי כאן, שהאיש הזה יגרש את אשתו, אז האישה הזאת, כשהיא תבוא לבעלה, תגיד לו, אני מגורשת. נגיד לה, מה, את מוציאה שטר חוב? על שני יוסף בן שמעון? מי אמר שבעלך כתב לך את הגט? אולי הבעל השני כתב ונתן לך, או שזה נפל לו ולקחת את זה? אלא מעיד לך למימר בלית ברירה, שמדובר בידי מסירה, ורבי אלעזרי, אז ממילא ברור וידוע מי הבעל ומי האישה. אך אינם אלה ענייננו בידי מסירה ורבי אלעזרי. אומר רב, כולם פוסלים בכהונה חוץ מן הראשון. יש לנו הלכה בגט, שאם אדם יכתוב גט לאשתו ויגיד לה, הרי את אסורה לכל אדם, זאת אומרת, הוא יכתוב לה בנוסח כזה, הרי את מגורשת ממני ואת לא מותרת לאף אדם. אף על פי שזה בכלל לא גט. אם אחד ייתן כזה גט לאשתו, היא יותר לא יכולה להתחתן אף פעם עם כהן. למה? כי בפסוק כתוב, אישה גרושה מאישה. אף על פי שלא התגרשה אלא מבעלה, אז היא נקראת גרושה, זה נקרא ריח הגט. אז בכל המקרים האלה, כולם פוסלים לכהונה חוץ מן הראשון שבכלל לא נעשה לשם גירושין, אלא רק להתלמד. ושמואל אמר, אף ראשון נמי פוסל. ואז זה שמואל לטעמי, אמר שמואל, כל מקום ששנו חכמים גט פסול, הדין שלו שהוא פסול, אבל הוא פוסל. הוא פוסל את האישה לכהונה. חליצה פסולה, אז היא פסולה. האישה עוד לא מותרת לשוק, אבל פוסלתה מן האחים. האחים כבר לא יכולים להתחתן איתה. זה כבר בגדר, כיוון שלא בנה, שוב לא יבנה. אז כיוון שחלט, שוב לא יבנה. במערובה, אמרה משמי דרבי אלעזר, שמאל ולילה. אדם שחלץ לחלוצתו מרגל שמאל, או שהוא חלץ לה בלילה. פסולות, זה לא חליצה טובה. כי צריכים ימין. רש"י מביא שלומדים רגל רגל ממצורע. וגם לילה פסול. אבל בכל אופן פוסלות על האחים. קטן שחלץ, או אנפיליה, היא לא חלצה לו את הנעל, אלא את הגרב. פסולות ואין פוסלות. אין לזה שום רמה, זה לא בכלל נחשב חליצה. טוב, זעירי חולק. זעירי אמר, כולן, כל המקרים שלנו, אין פוסלין על הכהונה. חוץ מן האחרון, שאמרנו שזה פסול כן ברירה, לכהונה זה פוסל. וכן אמר אבסי, כולן הם פוסלים חוץ מן האחרון. ורב יוחנן אמר, אף אחרון, נמי אינו פוסל. כי רב יוחנן לשיטתו שסובר מאוד חזק, שלא אומרים ברירה בשום מקרה. ואז דרב יוחנן לטעמי, דאמר אבסי, אמר רב יוחנן. אחים שחלקו, אבא שלהם מת והשאיר להם קרקע. למה הוא לקח את זה והוא לקח את זה? לא אומרים מתברר שהוא ירש את זה והוא את זה, אלא לקוחותן. אנחנו אומרים שכל אחד מחר לשני את חלקו. ומחזירים זה לזה ביובל. וצריך את שני הפעמים שרבי יוחנן לימד אותנו שאין ברירה. דאית מר בהו באקה אמר רבי יוחנן דאין ברירה משום דבאין אלא לשמה. אבל אתה מחרו דאמר החמון אלא הדר ביובל, אבל ירושה הוא מתנה לו. וזה שזה גדר של ירושה. ויש מין שדה הייתי אומר משום דלחומרה. הוא אומר להחמיר, תחזירו את זה ביובל. אבל פה, שהוא אומר אפילו ריח הגטן בו, אפילו, הוא אז אומר, הולכים אפילו לכולה. זה בכלל לא גט. הנה מה, כתחילה, בשדה, מה רבי יוחנן אמר? בהתחלה זה היה אצל האבא, תחזיר את זה למצב הקדמון. אבל בגט, אולי נחמיר ונגיד שלפחות שיש בזה ריח הגט. אבל לכם לא, לכן צריכה לחדש שבשני המקרים רבי יוחנן סובר לגמרי, אין ברירה. עד כאן. דף חוף דלת.